ואיכך השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה, המוכחת לבוא בעולם. היה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז, אבל כדי לאחד במובן כללי גם את העולם עמם, מוכחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם, וממילא פנויה אי הדרך כלפי ההשפעה, אלא שהקבלה היא מבחוץ וההשפעה מבפנים. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, באין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם, וכל שלטון משרה בישראל מקרב פנימיות החיים הוא נובע מקרב אחיך, ממובחר שבאחיך. ולחציון את החיים מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ. יוף יפותו של יפת באועלי שם, חיל גויים תאכלו ובכבודם תתיימרו. ומשפע פנימיות החיים כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. סעיף מאוד מיוחד. בסעיף הזה הרב מסביר שכדי להיות משפיע צריכים גם להיות מקבל. ככה זה עובד. אם אתה רוצה להשפיע על מישהו, אתה צריך להקשיב. להקשיב זה לקבל, נכון. למה? כי טבע העולם שהוא לא חד סטרי. טבע העולם שהוא השתלמותי. אנחנו בעולם שבכוונה נברא שאף שלמות לא נמצאת במקום אחד, אלא כל חלק בבריאה חייב חלק אחר כדי להיות שלם. זה בכוונה. מה מרוויחים מעולם בסוג כזה? שהוא מאוחד. אם היה מצב בעולם שחלק מן הבריאה היה שלם בכל מכל כל, בכל צדדיו, הוא היה יכול להיות מנותק מן העולם. לא צריך אף אחד. אז הוא מנותק. אז איך הקדוש ברוך הוא דאג לכך שהעולם יהיה אחד? שיהיה אורגן אחד? הוא דאג לכך בכך שהוא ברא כל חלק צריך חלק זולתו. זו שיטה פשוטה. אני תמיד צריך את האחרים. לעולם לא תהיה אצלי כל השלמות. זה יסוד מאוד גדול. היסוד הזה, שהוא כמובן גם קשור למידת הענווה, הוא גם יסוד קיומי. אתה לא יכול להתקיים לבד. אי אפשר. מראש זה אבוד. זה נתון לכישלון. אם תנסה לחיות לבד, אז אתה ודאי תהיה חסר. כי הקדוש ברוך הוא חפץ בכל עולמו. הקדוש ברוך הוא רוצה בכל הבריאה כולה. הקדוש ברוך הוא רוצה טובת כל עולמו. כל גרגיר, כל נברא, כל עם, כל אדם. אז איך עושים? משלימים אחד את השני. ולכן המקום של עם ישראל בעולם הוא מקום מאוד מיוחד. כי באמת עם ישראל, כפי שהסברנו, קיבל כתפקיד לגלות את סוד האחדות האלוקית בעולם. אבל כדי שהוא יוכל להשפיע מאמונתו התאורה על מדבר העמים, גם הוא חייב מידה מסוימת של קבלה מן העמים. כי העמים לא יקבלו את השפעתו של העם הזה, ולא שהעם הזה יקבל מידתמה של השלמה מצידה. השאלה איך מחלקים, במה משפיעים ובמה מקבלים. על זה הבירור בסעיף הזה. נקרא את הדברים עוד פעם מתחילתם. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. חסד, עולם חסד ייבנה. צדקה, זאת אומרת תרומה. תרומה של חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. מה שלא נתן, כל הכישרונות במקום אחד. זה מכוון, זה מחשבה תחילה, זו המחשבה האלוקית העמוקה שביסוד הבריאה, שכולם צריכים את כולם. השמיים צריכים את הארץ, והארץ צריכה את השמיים. הגוף צריך את הנשמה, והנשמה צריכה את הגוף. כולם צריכים את כולם. אחרי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כן? לא טוב היות האדם לבדו. איש צריך אישה, ואישה צריכה איש. והעמים צריכים כולם את כולם. לא באיש אחד, הקדוש ברוך הוא לא נתן את כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד ולא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא תמצא שם את כל האוצרות. במקום אחד תמצא נפט, במקום אחר תמצא זהב, במקום אחר תמצא מים, במקום אחר תמצא מרחבים. לא בדור אחד, יש דור אחד שמשופע בכישרונות כאלה, ויש דור אחר שמשופע בכישרונות אחרים. ולא בעולם אחד. מה זה לא בעולם אחד? יש עולם החומר ועולם הרוח. לא תמצא את הכל במקום אחד. מי שחושב שאפשר בעולם החומר ובעולם הרוח, מת. ומי שרוצה בעולם הרוח בלא עולם החומר, קטוע. אי אפשר. כי אם מפוזרים הם הכישרונות, זה מכוון. עלינו ללמוד את מפת הכישרונות. חשוב מאוד להכיר את מפת הכישרונות. את המפה הגיאוגרפית של הכישרונות, את המפה האנושית של הכישרונות, את המפה הלאומית של הכישרונות, את המפה ההיסטורית של הכישרונות. מה הייתה התרומה של כל דור ודור? מה כל דור תרם בכישרונותיו להתקדמות והתפתחות העולם? ואיכך השלמות? יש נטייה כזאת באדם איכך השלמות. העולם מוכח לשלמות. בלשון מודרנית, שאיפות, מימוש, הצלחה, איכך השלמות. לפעמים כמובן השלמות נתפסת כדבר מאוד חיצוני, מאוד חלקי, אבל יש דבר שדוחף, יש מנוע פועל, ואיכך השלמות שהוא כוח המושך היותר אידיאלי. האדם מבקש להשלים את עצמו, העולם מבקש להשלים את עצמו. סוד התשובה, כפי שהרב הסביר בעריכות בספרו אורות התשובה, התשובה העולמית, בקשת השלמות בכל, בפרט, בכלל. אדם מבקש שלמות בהתמזגותו עם הטבע, בגילוי ערכים מוסריים ורוחניים, בקביעת סדרי חיים יותר טובים, בתיקונים חברתיים שיביאו לחיים יותר מסודרים. יש בקשת שלמות בשליטה על הטבע, בקביעת מחשבות ורעיונות יותר אצילים. יש הכרח השלמות, והוא כוח המושר היותר אידאלי. זה מה שדוחף את האדם במשך הדורות להשיג טוב יותר, שלם יותר. הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה. כלומר, לאט לאט האדם מגלה שמכיוון שלא כל הכישרונות נמצאים במקום אחד, באדם אחד, בעם אחד, והאדם מבקש להיות שלם, אז זה דוחף אותו בהכרח לחפש השלמה אצל אחרים. זה חוק עולמי. לכן אנחנו רואים ששיתוף הפעולה בין העמים הולך ומתהדק. זה מתחיל מאינטרסים מאוד פשוטים, זה לכאורה נדחף מתוך חשבונות מאוד קטנים, אבל מצד האמת יש כאן כיוון עולמי כללי שמכריח את האדם לחפש אחדות הכישרונות, כינוס הכישרונות, שיתוף פעולה של כישרונות, של כישרונות, של אוצרות, של ערכים. כן.
הפיזור הזה של הכישרונות, אבל הוא גם, זאת אומרת, אפשר להסתכל על זה מצד אחד שזה שואף לשלמות ושיתוף פעולה, אבל מצד שני זה גם המקור והבסיס של כל המאבקים בעולם.
נכון, של התחרות. אתה צודק. האדם לומד בדרך הקשה. הוא כל הזמן, בכלל, המציאות האנושית בנויה מהתכווצויות והתרחבויות. אז האדם מדי פעם בודק, אולי נוכל להסתדר לבד, אולי נהיה עוינים לכולם, נתבודד, ואני ואפסי עוד. כל הזמן זה חוזר, וזה נבדק, וזה נבחן, וזה מביא כמובן לכישלונות, להמון ייסורים ולהמון סבל. והאדם לומד מן הניסיון, ואחרי תהליך של התכווצות, אז יש תהליך של התרחבות. ככה העולם הולך ופועל, וככה העולם הולך ומתקדם. זה בוודאי לא נעשה בקו ישר, חלק, יש עליות, ויש ירידות, ויש כישלונות, ויש למידות, אבל בסופו של דבר, מי שבוחן את הדברים בדווח הרחוק יראה שהעולם הולך בלי שום ספק לכיוון הזה. הוא לא יכול יותר, ההפך. כי ככל שבקשת השלמות של האדם הולכת ומתפתחת, ככל שהיא הופכת ליותר הכרתית, ככל שהיא הופכת להיות יותר מודעת, אז האדם מבין טוב מאוד שהוא כבר לא יכול בלי הכישרונות של האחרים. למה? כי ככל שאתה רוצה להרחיב את המרחב של השלמות, אתה מזדקק עוד יותר לכישרונות של האחרים. כיוון ששלמות גדולה מחייבת יותר כישרונות. ומכיוון שזה מחייב יותר כישרונות, ממילא זה מחייב יותר בקשת שיתוף פעולה. זה מחייב יותר. פעם מדינה הייתה יכולה להסתדר עם 3 מדינות מסביב. היום, פחות מכל העולם, אתה לא שווה כלום. יכול להיות שהיום מדינה, כדי לתפקד, היא בעצם, יש לה מוקדים שמשרתים אותה בכל, על פני כדור הארץ כולו. יש לך מוקד אחד שישרת אותך במזרח, ומוקד אחר שישרת אותך במערב, מוקד אחד שישרת אותך, ובכלל, אתה כל הזמן עם כולם. ומתוך זה גם מתגלים אצל האדם כישרונות של שיתוף פעולה. גם זה מתפתח, המדע הזה, איך שמשתפים פעולה. איך מצליחים לתקשר, איך מצליחים לקשר, איך מצליחים להיות מחובר לכולם. גם הכישרון הזה הוא מתפתח. וכל זה מתוך הכרח השלמות. אנחנו לא מוכנים להמשיך לחיות כמו שראינו לפני 50 שנה. טוב, אז אם אתה לא רוצה להמשיך לחיות 50 שנה, אז אתה צריך לחיות כמו שזה מתבקש מעכשיו, שזה כבר שונה. כן.
שבמרכז, במקבט המרכזי, הכל מרוכז שם. ומשם הכל מה שישפיע.
זה בדיוק החלק השני של הסעיף הזה.
מה מקבלים ומה?
נכון. החלק השני של הסעיף הזה, צריך לדעת שבאמת הדברים סודרים, הסעיפים מסודרים, כשייכים אחד לשני. הדברים לא סודרו במקרה בספר, הם סודרו כשייכים אחד לשני. אז אתה צודק. אתמול למדנו את היסוד של מרכז והיקף, היום אנחנו לומדים שהיסוד הזה אכן הוא קיים, אבל הוא צריך השלמה בהבנה. עד שאדם מבין באופן עמוק את המציאות כולה, זה מחייב הרבה שלבים. אז אתמול למדנו יסוד, מרכז והיקף. היום אנחנו מוסיפים ומשלימים שמרכז והיקף זה לא אומר שהמרכז לא מקבל שום משוב מן ההיקף. זה לא אומר שהכיוון הוא רק מן המרכז אל ההיקף ואין מן ההיקף אל המרכז. זה לא יעבוד. אז הרב בא להשלים. עכשיו בכל זאת, איך אנחנו נקיים את מה שלמדנו אתמול? על זה בא הסעיף השני. מה המרכז יקבל ומה המרכז לא יקבל, אלא הוא ישפיע. כאן צריך להיות בירור מאוד ברור. על זה אנחנו עכשיו לא צריכים לדבר. מה באמת כן נמצא? אתמול אמרנו הכל נמצא. והיום לכאורה אנחנו אומרים לא הכל נמצא. אז לכאורה זה נראה סותר. על זה הרב כתב את החלק השני בסעיף הזה, כדי בדיוק להעמיד את הדברים על דיוקה. זה בדיוק משלים את מה שלמדו אתמול. והכרח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידאל, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה, המוכחת לבוא בעולם. פירוש הפסוק, והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. שמו זה רצונו, כלומר עולמו. המגמה היא שהאחדות האלוקית, שהיא קיימת מצד עצמה כמובן, תתגלה גם במציאות העולמית בפועל. כלומר, בתלות ההדדית שיש בין החלקים השונים של הבריאה, עד כדי הכרח של תפקוד אחדותי גמור של כל העולם. עכשיו הרב כבר נוגע בשאלה הזאת שעכשיו גבריאל שאל עליה, בעצם איך זה עובד בין ישראל לעמים. הרי זה הכותרת של הפרק, איך זה עובד, איך זה הדבר הזה מתגלה ביחסים שבין ישראל לבין הימים. כן.
זה חייב להתגלות.
זאת
אומרת, הדבר הזה חייב להתגלות.
חייב להתגלות.
זאת אומרת, זה לא משנה אם
זה טוב. לא, חייב להתגלות. זה
טוב. מה?
זה טוב.
לא, לא תמיד בטח מתגלה בטוב.
מה?
אני אומר, זה לא תמיד מתגלה בטוב.
זה לא תמיד מתגלה בטוב, כי יש תהליכים. כמו שבאמת שאלו קודם. אז לכאורה לפעמים זה לא קרה. נכון, יש תהליכים. גם אצל האדם זה לוקח זמן. עד שהוא לומד להיות הולך, מתפקד, והוא לומד קואורדינציה. לומד, זה לא לוקח זמן. זה גם אצל האדם, הוא נופל מן האופניים כמה פעמים. עכשיו אנחנו באים ליישם את העיקרון הזה בקשר, ביחס שבין ישראל לבין העמים. מרכז והיקף. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. כלומר, בישראל הכל נמצא. זה מה שהרב אמר כאן. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. הכל נמצא.
הכל
הכשונות? הכל. ככה כתוב. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אז איך ישראל יתפוס את מקומו בעולם האחדותי הזה שמחייב השלמה הדדית? על זה הרב עכשיו מסביר. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, זה יפה מאוד להגיד שבישראל הכל נמצא. אז אם ככה, ישראל יהיה מבודד מן העולם, כי הוא לא נזקק לעולם. אז איך העולם יהיה מחובר אליו?
צריך
להשפיע. הוא צריך להשפיע, אבל הוא הרי לא נזקק לעולם בכלל. אז הוא משפיע מרחוק. זה לא נקרא אחדות. זה לא נקרא אחדות. אחדות זה שכשיש קשרים הדדיים, אני לדודי ודודי לי. מציאות של רק משפיע בלא להיות מן המקבל, זה לא אחדות, זה אולי שיעור. כן, זה היחיד, זה בדיוק מה שמיוחד, שהקדוש ברוך הוא מקור הכל והוא הכל והוא כולל הכל. הוא האחד הבלתי מתחלק. אבל זה לא אותו דבר במציאות האנושית. סוף סוף, כשעם ישראל מתגלה בזה העולם, אם הוא לא היה מתגלה בצורת אנוש, אז לא היינו צריכים את ההשלמה הזאת. כנסת ישראל זה הרעיון האידיאלי המופשט. לא זה המתגלה במציאות בפועל. זהו ההבדל. כשכאן הרב כותב, אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז, נכון, אתה צודק, בכנסת ישראל הכל נמצא. זה נכון. אבל כנסת ישראל, זה הרעיון המופשט. זאת המחשבה האלוקית האידיאלית. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אבל עכשיו אנחנו רוצים כאן, עם, בתוך העולם, כאן. ובאותו רגע שמדובר בהופעה אנושית בזה העולם, הכלל של הזדקקות הדדית חייב להתקיים. לא, לא. עצם העובדה שכשאתה פוגש את המושג של כנסת ישראל בעם, אתה פוגש נבראים, אתה פוגש בני אדם, אתה פוגש חיסרון מסוים. זה חייב להיות. אחרת לא היה צריך תיקון. למה צריך תיקון? גם עם, כשהוא מתחיל לתפקד בזה העולם, עם כל זה שאתה צודק, שהוא בא ממקור אלוקי, עליון, טהור, מושלם, באותו רגע שהוא מופיע בזה העולם, אז הוא באופן מסוים נכנס תחת הכללים של המציאות של זה העולם. זה חייב להיות. עכשיו, באיזו מידה? אז זה בדיוק אנחנו באים לדבר. באמת היסוד שאמרת, כתוב, אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אבל מה כתוב? גנוז.
אז מה זה גנוז? זה בכנסת ישראל?
כן, כן. גנוז. נמצא בערכו הפנימי. הכל נמצא. בערכו הפנימי.
בכוח.
באופן כולל. בעצם המחשבה הזאת שנקראת ישראל. אבל עכשיו יש לך עם. מתפקד. חי. נושם. עובד. אוכל. יש. יש עם מי לדבר. כן.
אבל בעצם, אם אנחנו רוצים לגלות את הצד הפנימי תמיד, אז לעתיד לבוא, אז בעצם אנחנו נגלה שכן, אנחנו לא צריכים את שאר העולם, כי אתה אומר שהכל גנוז כבר אצלנו.
טוב, אז סבלנות, כי אני חושב שהרב הולך בדיוק לדבר על מה שאתה שואל. אבל, כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם. זאת אומרת, לאחד את העולם עמם, זאת אומרת, לחבר את העולם לאותה מדרגה שהיא כוללת הכל. זאת אומרת, בסופו של דבר, לאיזה עולם אנחנו רוצים להגיע? לעולם כזה מאוחד שבו הכל נמצא. איפה נמצא? לא בכוח, בפועל. ומתפקד כעולם כולי, כולל הכל, שפועל כאורגן אחד. לב, איברים, ראש, ידיים, רגליים, בהרמוניה מוחלטת. בלי שום מאבק, שום התנגשות, שום מלחמה, שום תחרות. מציאות עולמית כוללת מושלמת. אבל בזה צריך לאחד אל המדרגה האחדותית שבנו את העולם, לקרב אותו למחשבה אחדותית כזאת. איך עושים? אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם. עמם זה לחבר את ההיקף למרכז הכולל כבר את הכל, ומתפקד כמי שכולל את הכל, ולהביא את העולם להכיר את עצמו כמי שכולל את הכל, ורוצה לפעול עם הכל, יחד עם כולם, כאורגן אחד. מוכחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. הרב אומר בצורה מאוד מדויקת, צדדי כישרונות מיוחדים. סוג כזה של כישרונות שנדרש לגלות את אותה השתלמות הדדית כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי העמים, ועל ידי שיש מימד של השלמת ישראל על ידי העולם, יש אוזן פתוחה ולב פתוח בעולם לקבל את ההשלמה שתבוא מישראל. אבל עכשיו אנחנו צריכים לברר מה כן נקבל, מה בעצם הקדוש ברוך הוא התכוון שנקבל, ומה נכון שנקבל. כדי שכמובן לא תהיה קבלה שתזיק להשפעה. כי הרי יכול להיות מצב של קבלה שתזיק להשפעה. כמו שקרה למשל בבית ראשון, יפה מאוד, נכון מאוד, שזאת בוודאי הייתה הכוונה של שלמה המלך. זאת בוודאי הייתה כוונתו של שלמה המלך, מה שכתוב כאן. אבל עובדה שזה נכשל, אז צריך לברר. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם, וממילא פנויה היא הדרך כלפי השפעה. אלא שהקבלה היא מבחוץ וההשפעה מבפנים. זה כל ההבדל. הקבלה שישראל אמורה לקבל מן העמים היא השפעה מבחוץ, כלומר על חיצוניות החיים, לא על פנימיות החיים. למה לא על פנימיות החיים? כי בפנימיות החיים עוצר סגולת עולמים, גנוזו בישראל. כי בפנימיות החיים לא חסר דבר. כי מה שחסר בישראל, ובזה הוא יכול להתחבר לעמים, זה חיצוניות החיים. הברק החיצוני של החיים. כמו שחזן אמרו במדרש באיכה רבה, אם יאמר לך אדם יש חוכמה בגויים, תאמין. יש תורה בגויים, אל תאמין. מה התכוונו חז"ל? לזה התכוונו. פנים וחוץ, זה הגדרה מדויקת. חוכמה בגויים, תאמין. חוכמה שליטה בטבע, צחצוח סדרי חיים חיצוניים, אפילו עיצה טובה קיבלנו מיתרו. אין בעיה. אין לנו שום בעיה ללמוד איך סוללים כביש, ממי שיודע לסלול כבישים, ממי שיודע לבנות קשרים. לא תמיד מי שחושב שהוא הכי מוצלח הוא הכי מוצלח. צריך לבדוק גם את זה. אבל בחיצוניות החיים יש מקום לקבלה מן העמים, כי בכל עם יש איזה כישרון מיוחד, בכל עם יש שיעור קומה מסוים של האדם שמתגלה, והקדוש ברוך הוא חילק את הכישרונות האלה בעולם. יש כאלה שיודעים מה זה יופי, יש כאלה שיודעים מה זה מוזיקה, יש כאלה שיודעים מה זה אומנות, יש כאלה שיודעים מה זה מדע, יש כאלה שיודעים מה זה עבודה, יש כאלה שיודעים... יש! צריך להתבונן, יש בעולם המון כישרונות. זה חיצוניות החיים. אם אומר לך אדם יש חוכמה בגויים, תאמין. מה זה תאמין? תאמין. טוב, אני מאמין.
תקבל!
זה הכוונה תאמין. תאמין ותקבל את זה. תדע לך. תגיד לך, תשמע, אצל אמפלוני, תשתפל את פלאים מה שהם יודעים לעשות. תגיד, לא מעניין אותי. שטויות, לא אכפת לי. מה זאת אומרת? מה זה? מה אתה מזלזל? מה פתאום אתה מזלזל? מה זה צריך להיות? ודאי שאתה צריך לקבל. אתה צריך להתפעל. אתה צריך להגיד איזה יופי שיש דבר כזה. איזה יופי שיש עם כזה. תאמין, תאמין, תקבל. אבל לא פנים. תורה בגויים, אל תאמין. בעניין הפנימי של החיים, מילוי נשמה, מילוי רוח, יסוד אמונה, אל תאמין, אל תקבל. כאן בא הקושי הגדול. למה בא הקושי הגדול? בגלל שהרבה פעמים עם הכישרונות שמפוזרים בעולם הנוגעים לחיצוניות החיים מזרימים אליך דברים ששייכים לפנימיות החיים. וכאן צריך להיות סינון קפדני. ועל זה מצאנו בתורתנו דרכי ביקורת חריפים, קשים, נוקשים, עקשניים, מסודרים, לברר מה אנחנו מקבלים ומה אסור לנו לקבל. למה אסור לנו לקבל? כי זה יזיק, כי כל המוסיף גורע, כי הווה שוקל שכר מצווה כנגד הפסדה, והפסד עבירה כנגד שכרה, וגם כי העולם יפסיד מזה, כי העולם אמור להעניק לנו את מה שיש לו, ואוי ובוי אם העולם לא יקבל מאיתנו מה שאין לו. ואם אנחנו נקבל מן העולם את פנימיות החיים, אנחנו כאילו רואים את זה כתחליף לפנימיות החיים העצמית שלנו, והעולם לא יקבל את השפעתנו הברוכה שבדיוק הוא זקוק לה. זה האסון הכבד שעלול לסכן את המציאות כולה. לכן הרב יאמר בצורה מאוד ברורה, אלא שהקבלה היא מבחוץ וההשפעה מבפנים. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, באין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם. ואם אנחנו נעזרים בכוח זר בעולם כדי לפרנס את פנימיות החיים שלנו, אנחנו חוטאים פעמיים. אנחנו חוטאים כלפי עצמנו, אנחנו חוטאים כלפי העולם כולו. כן. אנחנו לא מקבלים מהם פנימיות, ואתה אומר שאז העולם לא ירצה לקבל מאיתנו פנימיות? מה? לא, זה האחדות האמיתית. זה האחדות האמיתית. אחדות אמיתית בתוך זוג. איש ואישה מתחתנים. אתה יודע מה האחדות האמיתית? שאיש יתנהג כמו איש ואישה תתנהג כמו אישה. ומה יקרה עם תוך זוג? איש יתנהג כמו אישה ואישה תתנהג כמו איש. זה אחדות. בגמרא מדברים על זה. ככה היו דרכי האמורי. ככה הכריבו את העולם. זה האחדות האמיתית. אם אנחנו נכיר את זה ונדע את זה ונברר את האמת הזאת, שאנחנו מבררים ומגלים את פנימיות החיים, אנחנו בשמחה נעריך, נקבל, נשתף פעולה עם העמים במה שיש להם, לא תהיה שום בעיה. כל אחד צריך לדעת את מקומו, וכל אחד שפועל מתוך מקומו מיד קובע גם את מקומו. התחרות היא לא באה מתוך זה שאני מנסה למלא את מקומי, אלא התחרות באה מזה שאני מנסה למלא את המקום של השני. זה התחרות. אין שום תחרות בין אנשים. תשמע, בשוק אחד מוכר פירות והשני מוכר ירקות, אין תחרות ביניהם. תבדוק, אין בכלל. אחד מוכר פירות והוא אומר, תשמע, פירות בזול. השני צועק, לא נכון, ירקות בזול. מה זה השטות הזה? הוא מוכר פירות, אתה מוכר ירקות. אין שום תחרות. התחרות היא כשאנשים מנסים למלא את המקום שלא מגיע להם. אם אנחנו מנסים למלא מקום שלא שייך לנו, והם מנסים למלא מקום שלא שייך להם, זה חורבן העולם. על זה בא חורבן העולם. אבל אם כל אחד ממלא את המקום שלו, מכיר את מקומו, זה אחד מדרגות האדם בקדושה. המכיר את מקומו, זה אחד מן ההגדרות של מדרגות האדם. המכיר את מקומו, אין שום בעיה בזה. עם ישראל לכתחילה לא קיבל את התפקיד הזה. יכול להיות שכשאני בא להשפיע את פנימיות החיים, אני משפיע את פנימיות החיים עם לבוש מסוים. אבל אין הכי נאמין, זה באמת לא התפקיד שלנו. אנחנו לא, אין לנו תפקיד עכשיו לשפוך על העולם כמויות של חום. זה לא התפקיד שלנו. זה, אם עם אחד אומר, תשמעו, אתם, כל הכבוד, פיתחתם חקלאות פילי פלאים. אולי אתם מוכנים לעזור, שלא נהיה רעבים. כן, אנחנו מוכנים לעזור, כי להיות רעב זה חילול השם. נותן לכם לאכול בשר. אבל אם אנחנו באים מתוך עמדה של, אתם לא מבינים כלום, אתם לא יודעים כלום, אנחנו יודעים הכל, אז זה בטח לא יעבוד. זה בטח עמדה שלא מתאימה, היא מתנסה, והיא לא נכונה. וזה לא התפקיד שלנו. ובסוף הדבר זה יתגלה. בתהליך הכללי של הופעת עם ישראל בעולם, קודם כל ברור היה שעם ישראל היה צריך לעבור שיקום. איזה שיקום? שקודם כל הוא יופיע כעם נורמלי. כמו שהמהר"ל מסביר בתחילת נצח ישראל בפרק ראשון, שעם ישראל לא יכול להיות פחות מן העמים האחרים. לא יעלה על הדעת. איך אתה רוצה לתפוס את מקומך כעם בין העמים, אם אתה לא קודם כל מופיע כעם? אז לכן עם ישראל, במשך זמן רב, אחרי שהיה בגלות ארוכה, ארוס, שבור, חצוץ, קטוט, היה צריך קודם כל לשקם את שיעור הקומה הלאומי שלו. שזה כלל גם את השיקום הפשוט של הגוף הלאומי. שיש כאן עם שעומד על רגליו, שמתפקד כעם, שיש לו מוסדות, שיש לו מדינה, שיש לו חקלאות, שיש לו תעשייה, שיש לו צבא, שיש לו חקלאות, מה שאתה רוצה, יודעים לחיות. אבל בזה סוף הדרך? זה טעות גדולה. אם נחשוב שבזה סוף הדרך, שכל פעם שמישהו צריך משהו בעולם, אנחנו נהיה הראשונים, ובזה אנחנו גומרים את הכל. לא, זה באמת לא, זה לא סוף ההשפעה שלנו. זה הדרך לתקשר עם העולם. זה הדרך להיות בקשר עם העולם. זה הבחינה של עולם חסד ייבנה. שכולם עוזרים לכולם. בכל התחומים. כרגע אתה צריך את זה, אז אני אעזור לך. יש לך הריסות כי הייתה לך רעידת אדמה, אני יודע איך לטפל בהריסות, אז אני אבוא לך. אני אעזור לך. אבל זה לא סוף הדרך. אל תחשוב שבזה גמרת את החשבון. זה רק מאפשר לך להיות במגע. אבל עיקר ההזרמה היא עוד לא הושלמה. עיקר ההזרמה זו ההזרמה של פנימיות החיים, של סדרי צדק וחסד, משפט וצדקה, אמת ויושר, אמונה ונאמנות. זה הסדרים, סדרים מוסריים רוחניים שהאנושות כל כך זקוקה להם, אחרי שבמשך אלפי שנים התטבע בבוץ מוסרי רוחני של עבודה זרה, גלויה וסמויה. זה מה שעם ישראל בא להזרים לעולם. אחרי כל מיני אידיאולוגיות ששתפו את העולם ופשטו את הרגל. זה מה שעם ישראל בא לתרום לעולם. כן, אבי, אבל רוצה להגיד משהו.
פנימיות החיים שאנחנו מדברים פה זה עדיין בעולם המעשי, זה לא משהו
פנימיות החיים. פנימיות שיכולה, שנאחזת בסדרים של עולם זה. כן, בטח. האור הגנוז בכנסת ישראל זה כל ההוויה כולה. זה כתוב בתחילת אורות ישראל. בתחילת אורות ישראל, פרק א', סעיף א', כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. כתוב. כן.
כשאנחנו אומרים שאנחנו צריכים, זאת אומרת, אנחנו יכולים לשתף פעולה ולא ללמוד מהם תורה, אנחנו מתכוונים גם לכל מיני תורות פילוסופיות ודברים כאלה, או למשל בזמן האחרון תמיד נכנסים כל מיני תורות הפסיכולוגיות של, של המזרח, דברים כאלה, אנחנו לא צריכים לגעת בזה, או שאנחנו כן יכולים ללמוד את זה ולא לא להיות כאילו מושפעים?
השאלה מאוד חשובה, השאלה שלך. השאלה קצת מסובכת. השאלה שנשאלה היא, אז איך אנחנו נדון מתוך זה על מה שיש בעולם? לא רק בענייני חומר, כי אם בענייני רוח, נפש האדם, סדרי תיקון נפש, סדרי תיקון רוח, יש בעולם. בכל העולם כולו מסתובבות המון שיטות שמתייחסות לנפש האדם, טיפול בנפש האדם. האם אפשר להזדקק לזה? האם זה שייך לחיצוניות החיים או לפנימיות החיים? מה שנוגע לחומר זה פשוט, מה שנוגע לנפש האדם זה כבר הרבה יותר מסובך, כי נפש האדם זה כבר פגישה עם פנימיות החיים. זה כבר לא פגישה עם חיצוניות החיים. יש צד שהוא יותר שייך לחיצוניות החיים, ויש צד שהוא יותר שייך לפנימיות החיים. מכאן באה המורכבות שביחס שלנו לדברים האלה. כי כאן כבר צריך להופיע הסינון המאוד חריף, רשת מאוד צפופה, כדי לתת לעבור רק לאותם הדברים שיכולים עדיין להיות שייכים לחיצוניות החיים ולא לפנימיות החיים. כן, וזה מסובך מאוד. זה מסובך מאוד כי הרבה פעמים אותן שיטות, אותן השקפות, אותן פילוסופיות, כשהן באות לעסוק בנפש האדם, הן באות לעסוק בנפש האדם מתוך אמונה מסוימת, מתוך הבנה מסוימת, מתוך ממד רוחני מסוים. ואם אתה לא בקי, א', בשיטה עצמה, ב', בפנימיות החיים, אתה עלול אולי ליפול ברשת. אתה יכול להתעסק ביוגה כשיטה נפלאה של הרפיה, שליטה, התעמלות, סדרי נשימה, אבל אתה יכול גם למצוא שם אמונות מסוימות, דברים שנוגעים כבר לסדרי מחשבה, וזה כבר כמובן נוגע לפנימיות החיים. ודאי שאנחנו לא אמורים בשום אופן, בשום פנים ואופן, לא לקלוט אותם. אגב, בעמים שהם המקור של הדברים האלה, הם יודעים, הם יודעים מה הם החלקים שיותר חיצוניים ומה הם החלקים היותר פנימיים. והרבה פעמים אנחנו, א', בגלל שיש בנו שאיפות רוחניות, ב', בגלל שאנחנו עם עם הצד האוניברסלי הזה של השפעה כללית, אז יש לנו גם נטייה לדו-סטריות. צריך לדעת שזה אחד מן החולשות שבעם שלנו, כיוון שאנחנו עם שבעומק הכרתו יודע שתפקידו היא השפעה, התפקידו הוא השפעה עולמית, אז יש גם אצלנו נטייה של קבלה עולמית. יש לנו דבר כזה, זה בכלל לא מפליא. כי מי שיש בו כוח של השפעה עולמית, הוא מאוד קרוב גם להיות מוכן לקבל מכל העולם. זה מאוד הולך ביחד. זה בכלל לא מפליא. שאין לך אולי עם בעולם שיותר מוכן ומסוגל ורגיש לקליטה כמו העם שלנו. אצל העמים אחרים זה לא עובד בצורה כזאת. כיוון שכוח השפעה שלהם הוא מוגבל, גם כוח הקליטה שלהם הוא מוגבל. אבל אצלנו, כיוון שכוח השפעה הוא כל כך אוניברסלי, גם כוח הקליטה שלנו הוא מאוד אוניברסלי. וכאן, אם אין ביקורת, אז יחד עם שיטות שיכולות להיות טובות בשביל עצמם, יכולות להיות טובות מצוין, יכול להיות שבאמת יש שיטות מרפא בעולם, שיכולות להועיל איפה שיש שיטות אחרות לא מועילות. אבל יכול להיות שיחד עם זה אתה קולט הבנה מסוימת, השקפה מסוימת, גישה מסוימת לחיים. וזה נוגע הרבה פעמים בפנימיות החיים. וכאן אתה מעמיד בסכנה את עצם המהות והזהות שלך. דבר שהוא כמובן פסול מעיקרו. צריך ביקורת מאוד מדויקת. והביקורת הזאת צריכה להיעשות על ידי אנשים שבקיאים בשני הצדדים. המכירים מהי פנימיות החיים של ישראל, והמכירים היטב את השיטה כדי לדעת אם בשיטה עצמה אין דברים הנוגעים לפנימיות החיים. טוב, זהו. לאלה שלומדים גמרא, שיעור שני. אנחנו עברנו מקום, כי השיעור